למה יתרו זכה שהפרשת יקרא על שמו, מה שלא זכו אחרים?
למה הוא זכה שהוא חמיף של משה רבנו, מה שלא זכה אדם אחר? תענה לי.
זהו, אז אני שואל את הרב.
אתה שואל אותי גם את זה, זאת אומרת.
בטח הרב, רק את הרב אני שואל.
יש הרבה שאלות. הרבה המפרשים שאלו איך זכה יתרו שפרשה נקראה על שמו. קודם כל, הוא היה יתרו, היה אדם גדול קדם. זה שהוא היה כומר לעבודה זרה, זה לא אומר שהוא הפך להיות שלילי. להפך. תדע, מי שגדול בצד ההוא, יכול להיות גדול בצד הזה. בשמיים לא גוזרים מה יהיה עם הבן אדם, אלא גוזרים איזה דמות הוא יהיה ומה תהיה המדרגה שלו. אז גוזרים על אחד שיהיה נגיד חכם, אבל לא אמרו מי יהיה חכם בתורה או חכם במדעים. גוזרים עליו שיהיה מנהיג גדול, אבל לא אומרים אם הוא יהיה מנהיג בציבור ששומר תורה ומצוות, או מנהיג רוחני, או יהיה מנהיג פוליטי, או מנהיג מכל סוג אחר. אתה מבין אותי? זה גוזרים בשמיים. יתרו גזרו עליו שהוא נשמה של מנהיגות. בהתחלה הוא היה מנהיג בסתרה אחרה, לכן אחת משמותיו היו פוטיאל, יש לו שבע שמות. אחד מהם פוטיאל. למה פוטיאל? שפיתם עגלים לעבודה זרה. היה מקריב קורבנות לעבודה זרה, קראו לו פוטיאל. מצד שני, הוא זכה אחרי זה, שהתגייר, חזר בתשובה, וביתו ציפורה נישאת למשה רבנו. אז אם כן, ראינו שהוא זכה, וגם זכה שקראו פרשה על שמו בתורה. למה? למה שככה הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהתורה שלנו פתוחה לכולם, ואין לאף אחד אונופול על התורה, וכל אחד יכול להגיע למדרגה שכזאת. אז הנה ראיה והוכחה שגם כומר יכול להיות עובד השם, ויכול להיות גם כן חותם של משה רבנו, המנהיג של עם ישראל. אז זה הראיה. שאם יבוא אדם ואומר, מה אתה רוצה ממני, איך אני יכול להיות תורה, איפה אני גדלתי, אין לי חכמים, אני ממשפחה פשוטה, אני עובד קשה ואני קשה יום, מה אתה רוצה ממני, אני יכול להיות גדול בתורה, אני יכול ללמוד תורה, תורה זה רק לאנשים גדולים, לאנשים מיוחדים. תגיד לו, הנה יתרו, היה כומר לעבודה זרה, ותראה מניה. משה רבנו, איפה גדל? בבית פרעה, שמה, מה היה שמה? ראה עבודת אלילים, ראה שמה בלעם מצד אחד, יתרו כומר מצד שני, וכל החרטומים מלפניו ומאחריו, וכל היום מתעסקים בכשפים. מה היה לפרעה בארמון? דובים ואריות, כלבים יורקים אש, הכל בכישוף. משה רבנו גדל שם, תתאר לך איזה מצב זה, היום ונורא. לגדול במקום כזה, מי שרואה אותו אומר, בטוח זה לא יצא דתי. השטן גם היה מבסוט שמשה רבנו גדל שם. לא יודע שמשה רבנו על הפעם ועל חמתם, נהיה אחרי זה משה רבנו. הוא לא למד בפונוביץ', ולא היה בפורס יוסף, ובטח לא בחברון. אז בכל זאת הוא יצא משה רבינו. הבנת?
כן.
זה כל זה ללמד אותנו שתורה זה לא עובר בירושה, תורה זה לא נחלת אבות, ולא נולדים עם התורה בפה, אלא הכל תלוי בבן אדם, כמה הוא מתייגע וכמה הוא תורח לעסוק בתורה, לפי זה הוא מקבל, את התוצאה. הכל לפי דפום שערה אגרה, לפום ההשתדלות, כך האדם מקבל אחרי זה מעלות. ברור?
תודה הרב, יישר כוח גדול, השם ישמור אותך הרב.
כן, למור.
אני שכבר הרבה זמן אותה והתעוררתי אליה בזמן האחרון, כשקראתי בספר אור יחזקאל, שרבן יחזקאל לוינשטיין, אלול והאם נוראים, שכתוב שם על דוד המלך, מאמר חז"ל שכתוב בפסוק, לולא האמנתי לראות בטוב השם. אז דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, שיודע אני שבראת גן עדן לצדיקים, אבל אני לא יודע אם אני אזכה לזה. אז רואים שדוד המלך, שהיה קודש הקודשים, יש לו ספק אם הוא יזכה לזה. ורואים בעוד הרבה גמרות, אני אתן אולי כמה דוגמאות, שתנאים קדושי עליון הסתפקו בנושא הזה אם בכלל יש להם עולם הבא. כמו בגמרא, כמדומני בעבודה זרה, רבי חנינא בן תרדיון, ששאל את רבי יוסף בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? והוא לא ענה לו בפשטות, ודאי, מחלקך יהיה חלקי. הוא קודם כל שאל אותו אם איזה מעשה, כלום מעשה בא לידך וכו', בסוף הוא אמר לו מחלקך. אחרי זה...
ידידי, השאלה שלך ברורה מספיק, ואני נסח אותה בקצרה. אתה שואל, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? או במילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא ברא גן עדן והעולם הבא, ואם צדיקים לא ילכו לשם, אז מי כן ייכנס לשם? בוא אני אגיד לך ידידי, שכל ספרי המוסר כתבו, שאין מי שיכול להיות בטוח שיש לו עולם הבא ויש לו גן עדן. אין. כמו שבראש השנה אין מי שבטוח שהוא יצא זכאי בדין, כך גם כן לגבי יתר העניינים של חיי האדם, להוראת האדם לשכר ועונש. והוא, יש ראייה מדברי הרמב״ם שכתב בהלכות תשובה שהחשבון של המצוות והעוונות זה לא לפי מספר ולא לפי כובד ולא לפי מה שאנחנו חושבים ומדמיינים לעצמנו. איך קובעים בשמיים רשע או צדיק? פעמים שיש מצווה מסוימת שהיא שקולה כנגד מאות עבירות, ופעמים שיש עבירה אחת ששקולה כנגד מאות מצוות. זה לא הולך לפי מספרים. זה א', ב', זה תלוי מאוד מי הוא האדם, מה הרקע שלו, איזה חינוך הוא קיבל, ומה האישיות שלו, ומהיכן בא, וכמה השתדל, וכמה כישורים יש לו, וכמה מאמץ הוא עושה, וכמה השתדלות הוא עושה להיות טוב ולהיות הגון. והיה, הוא עשה את המאמץ המקסימלי, או הפחות או יותר קרוב או יותר למקסימום, זה ייקרא צדיק. אבל אם יש לו את כל הנתונים והוא לא משתמש בהם, או משתמש בהם בצורה עצלנית, אז זה באמת מצבו לא טוב. זאת אומרת, זה לא תלוי בזה מה שאנחנו מבינים. תראה שבנושא זה יש עריכות עצומה, אם תרצה תראה, יש ספר מעלות לשלמה, לרב שלמה לניאדו, הוא דן גם כן, מה זה שלושה ספרים, זה קשור לראש השנה, שלושה ספרים נפתחים, מי נקרא צדיק גמור, מי נקרא רשע גמור, יש על זה לחם משנה וכסף משנה, על הרמב״ם, בהלכות תשובה, וכתבו על זה המפרשים באורך. לסיכום, צדיק ורשע, זה לא מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו מדמיינים בעצמנו. הכל תלוי לפי מה שהוא האדם. יש גם בקידושין דף למתת, שם הסוגיה שם, שלפעמים... יש אדם שיש לו עבירה אחת וכאילו קיים את כל התורה, עבירה אחת מצווה אחת כאילו קיים את כל התורה כולה, ויש עבירה אחת כאילו עבר על כל התורה כולה, ויש להפך. זאת אומרת, זה לא נמדד לפי מספרים של מצוות או מספרים של עבירות, אלא הכל נמדד לפי ההשתדלות של האדם ומה שהוא האדם. יוצא שגם בצדיקים גמורים גדולים, כמו שהזכרת, תנאים ונביאים ודוד המלך, שאהוב השם הוא היה, הם לפי הנתונים שהיה להם, לפי האבות שהיו להם, דוד המלך אביו היה ישי, ראש הסנהדרין, גמרא אומרת עליו ישי יוצא באוכלוסה ונכנס באוכלוסה, פירושו הוא היה ראש לסנהדרין ישי. אז הבן שלו צריך להיות באמת מיוחד. אז דוד כל הזמן היה בודק את עצמו, האם אני ממלא את הציפיות וממלא את ההשקעה שהשקיעו בי הוריי? הרי אביו היה צדיק שבצדיקים, נכנס חי לגן עדן, מת בעטיו של נחש. כלומר, אביו לא היה לו אפילו רבב חטא קל שבקלים. ואמו הצדקת ניצבת בת עדיאל, רבותינו אומרים עליה שהייתה צדקת גמורה. אז דוד כל הזמן היה מפחד שאולי הוא כלפי ההוריו נקרא חוטא. וכתוב במשנה, תאמן בעצמך עד יום אותך. כנ"ל רבן יוחנן בן זכאי, שהיה 40 שנה עסק בקמתיה, והיה סוחר גדול, בעל מוח עצום, ולא הניח מקרא משנה אגדה שלא למד, היה ידען גדול, מסתם גם בעל כישורים לא רגיל, פחד שאולי הוא לא מילא את כל, או לא ניצל, במילים אחרות, לא ניצל את כל הנתונים שנתן לו הבורא. פשוט, זה כל העניין. ולכן אל תתמה אם תראה שצדיקים גדולים היו מסופקים אם יש להם גן עדן או אין להם גן עדן, כי לא האמינו בעצמם. וזו הדרך של כל יהודי ויהודי, להיות תמיד ענוותן, ותמיד להתפלל שהשם יצליח אותו, והשם יצליח אותם מרצון שנזכה להיות זכאים בדין בראש השנה הבא עלינו לטובה.
אמן, תודה רבה.
ערב טוב.
מי אני?
אני מדבר מאזור צפת.
ברוך הבא.
שלום לך כבוד הרב. יש לי שאלה בקשר לתרומות, לישיבות ולמוסדות. תראה, אני עובד באיזה מקום שאני עומד לצאת לפנסיה, אני צעיר, אבל עומד לצאת לפנסיה, אבל אני, המשכורת שלי הולכת לרדת כמעט ב-40%. ומתקשרים אליי כל מיני מוסדות, אני תורם מה שאני יכול. אני חושב מה שאני יכול, והתקשרו אליי היום, וקשו ממני פגישה עם איזה ראש מוסד. כי הרווחתי פעם איזה סכום, ותרמתי, וחושב אולי נשאר לי עוד, לא, האמת שלא נשאר לי הרבה. וקשרו אליי, מצד אחד אתה לא גם בא לעלות לרב.
אתה מתכוון ש... אני רוצה להבין אותך, אתה מתכוון שאתה לא יכול לתרום כי מצבך הכלכלי כעת, לא כפי שהיה?
לא, אני אעזיר לרב.
מה השאלה?
הרווחתי סכום של 150 אלף שקל דוגמה.
נו.
ותרמתי סכום נכבד מהסכום הזה. ואולי הרב שבאותו ישיבה חושב שאני, דוגמה נשאר לי עוד הרבה. האמת, אני עכשיו אולי קצת במינוס בחשבון. אבל אם הוא יבוא אליי הביתה, לא נעים לי להגיד לו... לא,
רגע, אני רוצה להבין, אתה קופץ, בורח לי.
כן.
יש לך מינוס בחשבון, זאת אומרת, מצבך הכלכלי לא כפי שהיה.
תראה, מינוס כי אני גם קונה דברים, אולי מעבר למה שאני...
כי אתה מה?
אני קונה דברים, זה גומר מעבר,
אני לא נכנס לפרטים שלך, אני לא רוצה שתגלה כאן את כל המצב...
כרגע אני במינוס.
אני מדבר באופן כללי, זאת אומרת, זה לא המצב שהיה פעם.
לא.
אז נו, אז זה יותר כמו כל אדם, אתה לא נקרא, זה אדם שהרוויח, אז מה הרוויח? יש הרבה אנשים שעשו מיליונים, ועכשיו אין להם את המיליונים האלה. היה ואיננו, כי גז חיש ונעופה.
השאלה מה לעשות? שאלה מה לעשות אם הרב יבוא אליי יגיד שמה
תגיד לו שאתה לא יכול. כתוב שאסור, אסור ללחוץ על צדקה, בפרט אדם שאין לו מצב כלכלי טוב, צריך מאוד להיזהר בזה. ספרי המוסר גם כתבו שלא לקחת כאן את כל המצב.
כרגע אני במינוס.
אני מדבר באופן כללי, זאת אומרת, זה לא המצב שהיה פעם.
לא.
אז נו, אז זה יותר כמו כל אדם, אתה לא נקרא, זה אדם שהרוויח, אז מה הרוויח? יש הרבה אנשים שעשו מיליונים, ועכשיו אין להם את המיליונים האלה. היה ואיננו, כי גז חיש ונעופה.
השאלה מה לעשות? השאלה מה לעשות אם הרב יבוא אליי יגיד שמה...
תגיד לו שאתה לא יכול, כתוב שאסור, אסור ללחוץ על צדקה. בפרט זה אדם שאין לו מצב כלכלי טוב, צריך מאוד להיזהר בזה. ספרי המוסר גם כתבו שלא לקחת בכוח צדקה ולא להכריח. אם הוא עשיר או יש לו רכוש ואדמות, זה משהו אחר. יש דיני צדקה, שאם יש עניים בעיר, אז בדין יורדים מנכסיו. אבל אדם שאין לו או שחי בחובות, אסור לו אפילו לתת צדקה. אתה חי בחובות, אתה חייב קודם לשלם את החובות שלך. זה פשוט.
הבנתי. עכשיו, זה בקשר לאותו נושא. עכשיו, למשל, אישה, היא עובדת כאן במקום עובדה, והיא כל הזמן תורמת. היא כל הזמן נותנת. היא אומרת לי, אל תגיד, אני רוצה לתרום, אני רוצה לתרום.
לא הבנתי. לאט לאט.
אשתי,
אישה
עובדת,
כן.
גם היא תורמת כסף, אומרת, אל תבדוק לי את החשבון שלי, אל תבדוק לי, תעקוב אחריי ולא כלום.
אז בוא אני אגיד לך, לפי ההלכה אישה אסור לה לתרום בלי רשות בעלה. מה שקנתה אישה קנה בעלה, ואפילו אם היא עובדת, זה לא מתיר לה להוציא, אלא אם כן. בעלה אומר לה מראש שהוא מרשה לה את הסכום הזה שהיא מרוויחה, או איזה סכום מסוים שהוא נותן לה, או איזה סכום שהוא מרשה לה, לא משנה אם זה ממנה או ממנו. הוא אומר לה, תעשי בזה מה שאת רוצה. ואז היא רשאית למשל לקנות בזה כרטיסיות, ולקנות בזה אודם ופודרה וכל מיני קשקושים, וגם לחלק, אז באמת מותר לה לתת צדקה בכסף הזה. אבל כסף שבעלה מקפיד על זה, והוא רוצה שהיא תוציא את זה רק לאיזה מטרה מסוימת, אין לה לתת צדקה שלא ברשות בעלה. חוץ משקלים בודדים, זה כן. כפה הרי, כמה עולה היום נסיעה?
אני לא מדבר בשקלים, כבוד הרב.
בסביבות 5 שקל. אז את זה, אם היא נותנת צדקה, בוודאי שהיא לא צריכה רשות מבעלה.
כן.
כי היא לא תשאל אותו על כל נסיעה באוטובוס, ועל כל איזה ביסלי או במבה שהיא תקנה לאכול, אם להוציא את הסכום הזה או לא להוציא. אז לכן, סכומים כאלה של עד 10-20 שקל היא יכולה לתת ברשות בעלה. אבל סכומים גבוהים כמו 100 שקל או 100 ומעלה,
מדבר לך על אלפי שקלים,
100 ומעלה, זה בוודאי שהיא צריכה את רשות בעלה, בלי זה אסור. וגם גבאי הצדקה עושים איסור אם לוקחים, כשהיא זה לא ברשות בעלה. בכלל הנושא הזה של צדקה בימינו, לצערנו אני חייב לומר, מאוד פרוץ. ואני חוזר ואומר, חבל מאוד, בירושלים, בבני ברק, בעוד כמה מרכזים חרדים, יש סדר קצת על ידי ועד רבנים לענייני צדקה, שעכשיו גם כן התארגן לקראת ימי הפורים הבאים עלינו. יש כל כך הרבה פניות של כל מיני מטרות וכל מיני עניינים, אז אלה שמאורגנים תחת גג של ועד רבנים מוסמך ומפורסם והם מפקחים אישית, מצווה לעזור ומצווה לתת. אבל כל אלה שיש כיום, לצערנו אני משתמש במילה של רחוב חפרים, מה שנקרא חפרים, שמסתובבים, ואפילו יהיו המטרות הכי נעלות, צריכים מאוד מאוד להיזהר. אני לא מדבר סתם, אני לא יכול לספר הרבה מה שאנחנו יודעים, בפרט שאני מדבר כאן מעל גלי האתר. אז יפה הצניעות והשתיקה, אבל מצד שני אסור לשתוק, יש פה מכשול לרבים. לצערנו, הרבה דברים שנעשים בראש חוצות, הכסף לא תמיד מגיע לתעודתו. וגם אם מגיע, לפעמים אולי מגיע 10% או 20%. לכן מאוד צריך להיזהר בכל מיני תופעות שיש היום, לבשו ממדים מאוד רחבים. ואני יודע על מה שאני מדבר, ואני חוזר ואומר, אני לא יכול לנקוב לא בשמות ולא במקומות. כי אני לא רוצה לפגוע באנשים, אף על פי שמבחינה הלכתית צריך לפגוע בהם. הם מנצלים כל מיני מצבים קשים של השתלות איברים במשפחות מטופלות, ומסתובבים ומשוטטים בכל מיני ערים ומתרימים אנשים, והכסף לא מגיע לכתובת שצריך להגיע. ואם מגיע, מגיע אחרי שנגסו את רוב החלקים השמנים והעיקריים. לצערנו, אני חוזר ואומר, לא כל הרבנים נותנים את הדעת על הדבר הזה, ולדעתי צריך לפקח, וזה צריך להתחיל מהציבור. הציבור חייב לדעת שלא לתת סכום כסף לשום גורם, אם לא שהוא יודע שיש רבנים שמפקחים על אותו גורם. כמו שאני לא אקנה ממתק לילד שלי אם אין על זה הכשר והשגחה של רבנות ידועה וחרדית ומפורסמת, כך תדעו היום בימינו, אסור לתת שום שקל לצדקה אם אתה לא יודע שהמקום הזה הוא מוסמך ויש עליו פיקוח. צריך שיהיה פיקוח של כמה רבנים, ויהיה מי שיהיה, גמרא מפורשת, אין אדם רשאי לתן בקופה של צדקה אלא אם כן ממונה עליה כרבי חנינה בן תרדיון. לכן צריכים להיזהר בזה. וגם אם מישהו דופק בדלת, אז לפעמים נותנים לו איזה שקל כדי להתפטר, לא להשיב פניו ריקם. אם האיש הזה לא קשר, עברת עליו מן התורה, לפני העיוור לא תיתן מכשול. צריך לדעת את זה. שאם, או אלה שעומדים בצמתים ואוספים כספים, והם לא, הכסף לא מגיע למטרה כשרה, או אין הפיקוח איפה הכסף מגיע, אסור לתת. מי שנותן, לא רק שמצווה לא עשה, אלא עשה עבירה שיכשיר את האיש ההוא. ולפני העיוור לא תיתן מכשול, זה לא מן התורה. לכן די חכימה ברמיזה. עכשיו, זה לא קשור למה שאתה שאלת אותי, מה שעניתי כעת. אני עניתי כעת למצב שאדם אין לו, שלא חייב לתת. וגם אמרת על האישה, אישה בלי רשות בעלה, סכומים גדולים כאלה, מעל 100 שקלים, אסור לה לתת. עכשיו, אני דיברתי גם באופן כללי, כדי להסיר מעלי את האחריות כלפי שמיים. ויוז, אנחנו יודעים מקרים מאוד מצערים שמכשילים את הרבים. אז למה ישאלו אותי בשמיים, ידעת ולא הזהרת? אני מזהיר, מי שירצה ישמע. לכן לא לתת לשום מקום ולשום אחד בלי שאתה יודע שיש פיקוח רבני, או למסור ישר לרבנים או למשפחה עצמה. הכי טוב אם אדם שומע על איזה השתלת איברים, או על איזה אישה, אם לכך וכך ילדים, לא עלינו, אבא לכך וכך ילדים, שצריך איזה טיפול רפואי, לברר מי זה, איפה הוא גר, מה שמו, ולשלוח אליו ישר, לאותה משפחה, ישיר את הכסף, אז אתה רגוע ויודע שכל מה ששלחת נטו מגיע לידיה של אותה משפחה נזקקת. לא לחפש את המתווכים שיש לנו בדרך, כי פשוט חבל.
פשוט חבל.
רבנו, בקשר לישיבות, איך אני יכול לבדוק?
טוב, מצאנו אני חושב את הנושא. אתה תיתן למקומות שיש עליהם פיקוח, מקומות ידועים, מקומות מפורסמים, ותיתן רק מה שיש בכוחך לתת. אתה לא חייב לתת מעל מכוחך. כל טוב, מפורסם.
שלום כבר.